אחד מאפיקי ההשקעה המעניינים ביותר בעולם הנדלן כיום הוא השקעות קבוצתיות. כך תוכלו להשקיע בנדלן יחד עם אנשים נוספים, תחת חברה שתפקח על ההשקעה. מה היתרונות בהשקעה הזו? וכיצד ננתח עסקה בהשקעה קבוצתית? פתיח ומתחילים. הכל נדלן. התוכנית שתפתח לכם את החשיבה הנדלנית. יחד נעזור לכם לייצר את החופש הכלכלי עליו אתם חולמים, באמצעות השקעות נדלן בטוחות, חכמות ורווחיות. מבית BNC השקעות.
השקעות קבוצתיות, מה זה בכלל? איך זה קורה? מה מיוחד בזה? למי זה מתאים? קודם כל, השקעה קבוצתית כשמה קני או קרן, זה בעצם מקבץ של אנשים, של משקיעים, שמתאגדים ביחד תחת חברה אחת שבעצם מרכזת את כולם. היא אחראית, אותה חברה בעצם אחראית לנהל את כל המהלך, להביא את העסקה, להביא את הכסף, להביא את היזם, לנהל את כל התהליך מא' ועד ת'. מה שזה הופך את ההשקעה למשקיעים, זה הופך את ההשקעה שלהם להשקעה פסיבית לחלוטין. הם בעצם לא מקבלים טלפון מדיירים, הם לא אחראים על שום דבר בעסקה, הם אחראים להביא את הכסף ולקחת כסף בסוף, או תוך כדי, זה תלוי באיזה מסלול, עוד מעט נדבר גם על זה. ובעצם הקבוצה הזאת ביחד מטרתה לרכוש איזשהו סוג של נכס, וזה יכול להיות מקבץ של בתים, זה יכול להיות בניין, קונדו, זה יכול להיות שכונה, מולטי פמילי, זה יכול להיות קרקע, זה יכול להיות כל סוג של השקעה שרוכשים אותה, עושים לה איזושהי השבחה, או מחזיקים אותה תקופת זמן ארוכה, נהנים מצועה, ואז מוכרים אותה, וכל אחד מקבל את החלק שמגיע לו בעוגה. עכשיו, קודם כל, בואו שניה נדבר, למי מתאים סוג עסקה כזאת? אז אני חושב שדיברנו על זה די הרבה בלייב הראשון שפתח את הסדרה הזאת, אבל חשוב רגע לעשות איזושהי חזרה קצרה, וחשוב שתשימו לב לזה. הרבה אנשים שלחו לנו כל מיני עסקאות בארץ, שהעון העצמי הנדרש שלהם הוא יחסית נמוך. בכל מיני אזורים מסוימים, שלא ניכנס כרגע לאזורים ספציפיים, אבל באזורים שבהם צריך 150 אלף שקלים, 200 אלף שקלים. אחד הכללים שדיברנו עליהם, חבר'ה, בהשקעות במדינת ישראל, למי שיש מתחת ל-250 אלף שח הון עצמי, ולא יודע מה הוא עושה, כמו שצריך, זה אזורים שהם יותר ספקולטיביים, יותר מסוכן לעשות בהם עסקאות, בטח דירות להשקעה לטווח ארוך, כי הביקוש לסחירות הוא לא תמיד מספיק גבוה שם ומספיק קשיח. לכן, מי שיש לו מתחת ל-250 אלף שח, ההשקעות האלה הם בדיוק בשבילו. כרטיס הכניסה אליהם מאוד מאוד נמוך. החל מ-100 אלף שקלים, לפעמים אפילו פחות. בנוסף, מי שכבר יש לו נכס בארץ ויש לו מיסוי בעצם, ורוצה עכשיו לעשות עוד השקעה, ברוב המקרים עדיף לו, ובוודאי שהוא יעשה תשואות יותר טובות בעסקאות מהסוג הזה. הוא גם חוסך את ה-8% מס רכישה, כי בעצם בהשקעות קבוצתיות אין מס רכישה, וגם הוא עושה עסקה פסיבית, וגם בעזרת הכסף של כולם, הוא נכנס לעסקה שיש בה רמת ביזור, בעצם פיזור סיכונים יותר גדול, ובעסקאות שמראש יש בהם רווח יזמי הרבה יותר גדול מדירה אחת יחידנית. אז למי שיש הון עצמי נמוך, למי שיש כבר דירה על שמו, למי שלא יכול לקחת משכנתא, אין לו מספיק הכנסות, הוא בגיל מסוים שכבר עושים קושי לקחת משכנתאות, בכל מיני סיבות שבהם הוא לא יכול להגיע למינוף בעזרת משכנתא, אלה ההשקעות שמתאימות לכם. ואם אתם שואלים אותי, בעידן הנוכחי, בתקופה האחרונה, אלה ההשקעות שבהם אנחנו נעשה את הכי הרבה תשואה על הכסף שלנו. אני ממליץ גם למי שיש אפשרות לרכוש דירה ונכס להשקעה, בהרבה מאוד מהמקרים, אם נבחן ונבחר השקעה נכונה כזאת, אנחנו נגיע למצב שהכסף שלנו עושה הכי הרבה כסף בצורה הזאת. לכן הלייב הזה הוא סופר 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 חשוב, וכדאי לשים אליו לב כמו שצריך. אנחנו עוד שניה מתחילים לנתח עסקה. אז אמרנו, קבוצה של משקיעים שמתאגדת יחדיו על ידי יזם, גוף, חברה, שבעצם מנהלת את כל התהליך, רוכשים נכס, משביחים אותו, מחזיקים אותו, ומוכרים ומתחלקים ברווחים. מה הכללים? מה אנחנו חייבים שיתבצע ויקרה בכל עסקה, כדי שאנחנו נבחן נבחר להיכנס אליה בעצם. קודם כל, זהות אינטרסים. שאתם הולכים לבחון עסקה, ותכף נדבר איך אנחנו מגיעים לזהות אינטרסים כמה שיותר מלאה, אתם רוצים שהיזם שמגייס את הכסף, והיזם שעושה את העבודה בפועל, או שהביא את העסקה, יהיה להם כמה שיותר אינטרס זהה לכם. עכשיו, מראש, האינטרס הוא די מנוגד. אחד רוצה שתביאו לו כסף, השני רוצה לגייס כסף, ואתם רוצים שהעסקה תהיה כמה שיותר רווחית. איך אנחנו הופכים את זה לזהות אינטרסים כמה שיותר מלאה? תכף נבחן את זה בפנים ביחד ונראה את הדוגמאות, אבל אנחנו דואגים שכולם ישימו כסף, ושמעתי פה תשובות של חברות אחרות למה הם לא שמות כסף, תשובות באמת מאוד יצירתיות, אבל אנחנו רוצים שכולם ישימו כסף, ככה מי שנוהג בהגה, כולנו נהיה באותו רכב, כולנו באותה אסירה, כולנו, מי שמקבל את ההחלטות, מסכן את הכסף שלו בדיוק כמוכם, זה כלל ברזל, כלל ראשון, אם החברה לא שמה כסף, אנחנו לא נכנסים לעסקה, אתם לא נכנסים לעסקה. הכלל השני, לחברה היזמית שמגייסת את הכסף, אסור בתכלית האיסור להרוויח. לא משיפוץ הנכס שרכשתם, ולא מהחזקת הנכס בתור חברת הניהול של הנכס, והיא לא יכולה להיות בכובע אחד זאתי שרכשה את הנכס, ועכשיו היא מוכרת אותו לכם. היא יכולה וצריכה להרוויח אך ורק שאתם מרוויחים. אם אתם לא מרוויחים, הם לא מרוויחים. ואם חברה מרוויחה במקומות אחרים בתהליך, ואומרת לכם, זה טוב שאני החברה שמשפצת, כי יש לי אינטרס, לא. לא רק שזה לא טוב, זה גרוע. למה זה גרוע? כי יכול להיות שלה, העסקה, יכול להיות שלכם העסקה בסוף תהיה לא רווחית, אבל הם כבר הרוויחו את הכסף במהלך הדרך. ואליאור הציג לכם פה דוגמה שבוע שעבר, שכל מי שלא ראה אותה, חייב לראות אותה, איך חברה מציגה למשקיעים עסקה, ואומרת להם שהיא לוקחת אומנם רווח מאוד מאוד נמוך מהרווחים בסוף, אבל לא מספרת להם שבמהלך הדרך היא לוקחת 5,000,000 שקל לכיס שלה. ואם זה המצב, לא יהיה אכפת להם לקחת גם 100 עסקאות כאלה, ושגם 95% מהם לא יצליחו, כי הם את הכסף שלהם עושים. אז אנחנו רוצים שהם ישימו כסף איתנו, אנחנו רוצים וחייבים שהם לא ירוויחו בשום שלב בדרך, אנחנו רוצים שתמיד הקנייה תהיה מתחת למחיר שוק, תכף נראה דוגמה איך אפשר לראות את זה ואיך אפשר לדעת את זה, אנחנו רוצים שיהיה פוטנציאל השבחה, עוד כלל מאוד מאוד חשוב זה שיהיה מימון בנקאי, ושלא יספרו לכם שהם מעדיפים לא לקחת מימון בנקאי כדי שהעסקה תהיה יותר מהירה וזה יותר נוח, אם אין מימון בנקאי זה אומר שבנקים לא מוכנים לתת לזה כסף, אז גם אנחנו, אתם כמשקיעים, לא צריכים לשים לזה כסף, כי זה אומר שיש רמת סיכון גבוהה לעסקה ואנחנו לא רוצים להיכנס אליה. אלה פחות או יותר הכללים המרכזיים. עכשיו אנחנו ניכנס עכשיו לראות עסקה טובה בניגוד לשבועות האחרונים, עסקה שמתקיימים בכל כללי הברזל ויותר. קחו את זה, תרשמו את זה, תסתכלו איך אנחנו בוחנים את הדברים, איך אנחנו מראים את הדברים. לפני שאנחנו ככה מתחילים, אני גם אגיד מה שנקרא גילוי נאות, זאת עסקה האחרונה שאנחנו גייסנו, ותראו איך כל הכללים מתקיימים בה, ובכל מקום שתראו את אותם כללים מתקיימים, תדעו שאפשר להיכנס לעסקה בראש הרבה יותר שקט, ובאחוז הרבה הרבה יותר גבוה, שבעצם אנחנו נכנסים לעסקה שהיא הולכת להיות רווחית. אז אני מעביר אתכם עכשיו, תוך כדי איתי ביחד, לצפות בפרטים של העסקה, ורק נראה שאנחנו רואים ביחד, ואתם רואים ביחד איתי, והכל עובד. שנייה אחת. טוב, אז העסקה שעכשיו אנחנו הולכים לדבר עליה, זו עסקה שגייסנו לפני כחודש וחצי. זו עסקה במדינת ניו יורק, עסקה שנקראת במקום שנקרא מידלטאון ניו יורק. ואני הולך להראות לכם איך כל הכללי ברזל שדיברנו עליהם ויותר התקיימו בעסקה הזאת. אני כבר מדגיש, זה לא עסקה שאנחנו כרגע מוכרים, כל העסקה הזאת כבר בעצם גויסה, כל הכסף גויס, יצאנו לתהליך, אני חוזר ומדגיש, גם אסור בעצם לפרסם על פי חוק במדינה הצעה כזאת, אז לא מדובר פה בהצעה, מדובר פה בעסקה שכבר גויסה ועסקה לדוגמה. אז קודם כל קצת פרטים כלליים על העסקה כדי שתבינו במה מדובר. מדובר פה ב... השקעה קבוצתית, בעצם קרן שקמה, שאנחנו גייסנו לטובת רכישת בניין במידלטאון ניו יורק, שעה ממנהטן בערך, אזור מאוד מיוחד, תכף נדבר עליו. המטרה של העסקה, ופה דיברנו על פוטנציאל השבחה, זה לקחת בניין שכרגע הוא רק מעטפת, ואנחנו בעצם הולכים ועושים בו שיפוץ מקיף בפנים, שיפוץ מאוד מאוד מסיבי, הופכים אותו ל-24 יחידות פלוס 5 חנויות בעיר מידלטאון. זה הפוטנציאל השבחה שלו, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות בו. הפרויקט פה גויס לשנה עם אופציה לעוד שנה, בעצם עד שנתיים. כמו שאמרתי לכם, זה במידלטאון ניו יורק, והמטרה היא לרכוש את הבניין, להשביח אותו, לייצר את היחידות ואת החנויות, להזכיר אותם ולמכור את כל הבניין הזה כמקשה אחת. עכשיו, איך מתקיימים פה כללי הברזל? איך אנחנו רואים אותם בפנים? קודם כל, במבנה השותפות. המשקיעים מתאגדים ביחד איתנו, ביחד עם זמן לנדלן, לחברה. החברה הזאת, ביחד עם זמן לנדלן, וביחד עם השותף המקומי, הבחור שהביא את העסקה ונמצא בארצות הברית, כולם ביחד, באותו קו, באותו המקום, מרוויחים אך ורק מאותה הצורה. מה זה אומר? ואיך זה בא לידי ביטוי? מיד. קודם כל, אנחנו כל הזמן מדברים איתכם על רכישה באזור שהוא מיקום, קנייה מתחת למחיר שוק, מימון בנקאי, ואזור שאנחנו יודעים שהוא מתפתח ואפשר לעמוד מאחורי הדברים. אז הדבר ראשון שאני רוצה להראות לכם, איך זה בא לידי ביטוי. קודם כל, המחיר של הנכס, אנחנו רוכשים אותו ב-1,850,000. עכשיו, יש הרבה דרכים איך לבדוק שהנכס נרכש מתחת למחיר שוק. אני רוצה להראות לכם את השמאות שהוצאנו לטובת הבנק, בעצם לטובת העסקה, וכולכם פה מבינים כבר ששמאות היא דבר שבדרך כלל הבנק הולך על ה-safe side. הוא הולך בעצם על מצב יותר זהיר, ואתם תראו איך גם בקנייה וגם במחירה אנחנו עוד הלכנו על תרחישים יותר זהירים ממנו. אני רוצה שתראו איזה יופי, בסדר? השמאות העריכה את הנכס ככה כמו שהוא במצב הנוכחי ב-2,400,000. 2,400,000, כאשר אנחנו רוכשים אותו 1,850,000. רכישה מתחת למחיר, כמובן שזה לא כל הבדיקות, ועשינו עוד המון 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 בדיקות, ויש לנו אנליסטים שעושים בדיקות, ויש את הבדיקות שלנו, ויש את השותף האמריקאי, וכו וכו וכו, אבל זו דוגמה אחת, איך כבר פה אפשר לראות ששמאות שהוגשה לטובת בנק, ולטובת המימון של הפרויקט הזה, בעצם העריכה את הנכס ב-2,400,000, כאשר אנחנו רוכשים אותו ב-1,850,000. קודם כל, רכישה מתחת למחיר שוק מתבצעת פה בוודאות. אחד הכללים הכי חשובים, זהות אינטרסים. אמרנו, איך אנחנו יוצרים אותם? קודם כל, כולם שמים כסף. שימו לב כאן, 40% מההון העצמי המגויס לפרויקט, כ-40%, היזמים שמים. כל היזמים, כולם, כל מי שנוגע בדבר. $400,000 מכספי הגיוס מגויסים על ידי היזמים. המשקיעים שמים עוד $700,000. כלומר, אנחנו איתכם ביחד, כל היזמים, כל מי שמקבל החלטות בתהליך הזה, ואתם רוצים שהאינטרס שלו יהיה זהה אליכם, שמים איתכם ביחד $400,000, לא שקל, סליחה. הזהות אינטרסים, כסף בתוך הפרויקט. אנחנו לא מרוויחים ואף יזם לא מרוויח בשום שלב שהוא במהלך הדרך. גם השיפוץ של המבנה, גם הוצאת היתרים, גם התחזוקה אם תהיה אחרי זה, היא לא שלנו, לא שלי, לא של היזם האמריקאי, הכל של חברות חיצוניות. עכשיו, זה לא נגמר רק פה. למה זה לא נגמר רק פה? קודם כל, אני רוצה שתראו עוד כמה דברים חשובים, שאפשר לראות אותם אפילו כבר בשמאות. קודם כל, אחוז התפוסה באזור של נכסים, 97%. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל זה נתון מטורף, בסדר? בארצות הברית בכלל, מתחת ל-10% נכסים ריקים, זה נחשב מצוין. פה מדובר על 3% נכסים ריקים. זה עוד איזשהו כוח לפרויקט, עוד איזשהו משהו שמראה לכם על את הייחודיות שלו, כי בעצם הפרויקט הזה, כל מטרתו הוא לשפץ את היחידות ולהזכיר אותם, ובעצם למכור את זה כנושא תשואה. אז הכמות נכסים הריקה באזור, זה משהו שהוא מאוד 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 חשוב. עוד כמה דברים חשובים. עוד כמה מנגנונים שאנחנו הכנסנו בעצם כדי לעזור למשקיעים להרגיש ביטחון יותר גבוה. עלות השיפוץ. כולל בצם, הייתה פה 1.5 מיליון. זה על פי הערכה שכבר סגורה ועל פי חברה שכבר הולכת לבצע את הפרויקט. אבל לא הסתפקנו בזה. כי אחת השאלות שאתם צריכים לשאול תמיד בפרויקטים של השבחה, היא מה קורה אם יש משהו שלא צפינו מראש? מה קורה אם פתאום יש עלויות שלא לקחנו בחשבון? אז פה יש התחייבות של כל קבוצת היזמים, שכל דולר מעל 1.5 מיליון, אנחנו משלימים. כלומר, אם אנחנו עשינו טעות, וזה לא יבוא על חשבון, לא הצועה ולא עלויות ולא שום דבר. בנוסף לזה, יש פה עוד כמה דברים שככה קצת דילגנו עליהם. בואו נחזור טיפה אחורה, כדי שתראו. רק שנייה אחת. עוד כמה דברים חשובים. אז ככה, איך אנחנו הולכים על סייף סייד גם במחירה, ונותנים לכם עוד יותר ביטחון? עכשיו שוב, זה נכס שכבר גויס, אבל אם תיקחו את הכללים מפה ותראו איך מתקיימים כללי הברזל שדיברנו על איתכם, כל עסקה כזאת שמתקיימים בה הדברים האלה, הביטחון שלכם יהיה הרבה הרבה יותר גבוה. הערכת שמאי של הנכס לאחר ההשבחה שלו, לפי הבנק, 4.7 מיליון. בסדר? אתם רואים את זה פה, בנתון הזה. אנחנו הצגנו למשקיעים מחירה לפי 4.5 מיליון. גם במחירה, דרך אגב, אם תסתכלו, לפי 4.7 מיליון, המשקיעים כבר עושים 21% לשנה על הכסף שלהם. לפי מה שאנחנו הצגנו להם, safe side, 16.5%. איך אנחנו נותנים להם עוד יותר, עוד יותר תחושת ביטחון? דרך אגב, אני מתנצל שאני שוב חוזר אחורה. דיברנו על מימון בנקאי, כמה חשוב של הפרויקט מימון בנקאי. בפרויקט הזה 2.6 מיליון מסך הכסף מגיע מבנק. בנק אמריקאי שהתחייב לפני הכניסה לעסקה לתת את המימון, בגלל זה הוא גם הוציא את השמאות שהראיתי לכם. ועדיין כל זה לא מספיק. והחלטנו להוסיף עוד כמה דברים כדי שתראו איך אפשר בסך הכל לתת המון מנגנוני הגנות ובטיחות, כדי שאתם כמשקיעים תדעו שאתם נמצאים בידיים טובות ובמישהו שבטוח בעסקה שלו. אז קודם כל דיברנו על זה שהקבוצת יזמים שמה פה כסף. דיברנו על זה שיש מימון בנקאי. דיברנו על זה שהנכס נרכש מתחת למחיר שוק בצורה ודאית. דיברנו על זה שזה אזור מנצח. יש בו 3% נכסים ריקים שזה נמוך מעין כמותו. דיברנו על זה שיש פוטנציאל השבחה. דיברנו על זה שאנחנו הוספנו מנגנון בטיחות, שכל דולר חריגה בשיפוץ, קבוצת היזמים אחראית עליו. אף אחד מהמשקיעים לא יצטרך לשים עוד דולר אחד נוסף. מה עוד הוספנו? הוספנו ערבות אישית של היזם. שהיזם לוקח את ההלוואה, אוקיי? לטובת הפרויקט. בעצם הביטחון של הבנק, היחיד ששם עליו ערבות אישית, זה היזם האמריקאי. זה נותן לכם עוד יותר ביטחון כמה הוא מאמין בפרויקט. הוא מוכן לסכן את הקרדיט שלו, שבארצות הברית הקרדיט זה הדבר הכי חשוב שיש ליזמים, כי על סמך זה הם מקבלים כסף מבנקים, ולקחת ערבות אישית שלו. דיברנו על זה, זה עוד כלל שלא דיברנו עליו שבוע שעבר, אם הוא מתקיים זה מצוין, זה נותן לכם עוד יותר ביטחון. יש לכם לכל המשקיעים בעלות ישירה על הנכס. החברה, כמו שהצגתי לכם מקודם, המודל של החברה הזאת, בעצם מחזיקה בבעלות ישירה בנכס, זה נותן לכם עוד יותר ביטחון. ואם כל זה לא מספיק, לקחנו והוספנו מפל תשלומים. אמרנו, אוקיי, מה ייתן למשקיעים עוד יותר ביטחון, עוד יותר תחושה? ואמרנו כזה דבר, אנחנו נבנה מפל תשלומים שבו ברגע שיש מחירה של הנכס, הכסף הראשון שהולך הוא תמיד לבנק, והכסף השני שילך הוא למשקיעים. לפני שאנחנו מקבלים כסף, המשקיעים שלנו מקבלים כסף שהם שמו פלוס תשואה, פלוס התשואה שהם צריכים לקבל ראשונים. זה אומר שאני שם את הכסף שלי בסיכון לפני כל המשקיעים. בעצם אני האחרון שמקבל כסף, קבוצת היזמים האחרונה שמקבלת כספים. עכשיו למה אני יכול לעשות את זה? ויש פה עוד כל מיני מנגנונים שאנחנו הכנסנו לפרויקט הזה, ואנחנו לא ניכנס אליהם עכשיו. אבל אם כל הכללים שדיברנו עליהם עד עכשיו, פלוס המנגנוני בטיחות האלה של מפל תשלומים, ערבות אישית ובעלות ישירה בנכס מתקיימים, הגדלתם עוד יותר את הביטחון שלכם. בנוסף לזה, ברגע שאנחנו לוקחים, ואני מציג לכם עכשיו בשקופית, איך אנחנו מנתחים, עושים בעצם טבלת רגישות לעסקה, והולכים על הסייף סייד גם במחירה, כי כל הנכסים באזור נמכרים לפי קאפ של 6.5%, בסדר? ואנחנו מוכרים בשבע, זאת אומרת שבעצם אנחנו מתכננים את התשואה של המשקיעים לפי מחירה שהיא מתחת למחיר שוק. גם במחירה. אנחנו בעצם הולכים על safe side יותר גדול. זאת היא עסקה שאנחנו גייסנו. זאת היא עסקה שמתקיימים בה כל כללי הברזל שדיברנו שבוע שעבר, וכל כללי הברזל שדיברנו עכשיו. והוספתי לכם עוד שלושה מנגנוני בטיחות שבמקומות שהם מתקיימים, אפילו תוכלו להיות עוד יותר בטוחים עם, עם העסקה, ועוד יותר שלמים עם עצמכם, עם, עם היכולת וההחלטה שלכם להיכנס לעסקה. עכשיו, כמו שאמרתי בתחילת הלייב, זאת היא באמת העסקה, סוג עסקה, שאולי הוא אחד המעניינים שיש היום. זה סוג עסקה שהיום בעידן שלנו הוא קודם כל הוא השקעה פסיבית לחלוטין. ב' הצועות בו הם מהצועות הגבוהות ביותר שאפשר להגיע אליהם. זה נותן לאנשים פרטיים, אנשים רגילים, להיכנס לעסקאות שהן עסקאות יזמות, עסקאות מאוד מאוד גדולות. פעם לא היה אפשרות לאנשים רגילים שלא מתעסקים בנדלן להיות שותפים בכאלה עסקאות. ואם היה, זה היה בתנאים מאוד מאוד מסוכנים. שאנחנו לוקחים והופכים את הזהות אינטרסים למלאה, על ידי זה שכל היזמים שמים כסף, והם לא מרוויחים בשום שלב במהלך הדרך, לא משיפוצים, ולא מניהול, ולא משום דבר כזה או אחר, או מדמי איזום שנכנסים אליהם לכיס, אלא הם מרוויחים רק איתכם, ואם אפשר אפילו אחריכם, עוד יותר טוב. וברגע שאנחנו יודעים שיש מימון בנקאי, ושיש רכישה מתחת למחיר שוק, ויש פוטנציאל השבחה, חברים, זאת עסקה מנצחת, וזאת עסקה שאתם צריכים להיכנס אליה. ולא רק זה, זו עסקה שבהרבה מאוד מהמקרים תניב תשואות מהגבוהות ביותר שאפשר להגיע אליהם היום בימינו, בטח תשואות דו-ספרתיות, וזה לא משנה אם אנחנו מדברים במסלול חוב, שאליאור דיבר איתכם שבוע שעבר, שזה מסלול שאתם בעצם נותנים הלוואה לטובת הפרויקט, אתם מדישים אם הוא מרוויח יותר או פחות, בעצם יש לכם תשואה שהיא תשואה מוגדרת מראש, לבין אם אתם נכנסים במסלול און, שותפים לרווחי הפרויקט. בכל מצב, הפוטנציאל בעסקאות האלה זה תשואות דו-ספרתיות. עכשיו, סתם כדי לסבר את האוזן, קודם כל, מי שצופה בנו עכשיו, אם אתם יכולים לרשום לי במשפט, מה למדתם על הסוג הזה של העסקאות, מה הדבר הכי חשוב שאתם צריכים לשים לב אליו בעסקאות כאלה, מה למדתם? מה אתם חושבים שהדבר הכי חשוב שצריך לקרות כדי שאתם תיכנסו לעסקה כזאת? מה אתם צריכים לחפש? על מה אתם מסתכלים? עכשיו, דיברנו על זה הרבה. יש כמה דברים, אבל שכל אחד ירשום משפט. בואו נראה שאנחנו, שמתחילים לקחת מאיתנו דברים. בנוסף לזה, אני מאוד אשמח. אני באמת חושב שאין מישהו במדינת ישראל שרוצה להשקיע את הכסף שלו, ולא צריך לדעת איך לבחון השקעה מהסוג הזה. כי באמת זה ההשקעה שהיום מציעים בהמון חברות, וזה באמת סוג השקעה מאוד מאוד טוב. ואם מתקיימים בה הכללים שדיברנו, זה גם השקעה שיכולה להיות מאוד בטוחה, עם סיכוי, בעצם עם תשואה מאוד מאוד גבוהה. אז באמת חשוב, תעשו שיתוף, תעשו לייק, תרשמו תגובה, תתייגו אנשים שרוצים להיכנס להשקעות. בואו נגרום לכמה שיותר משקיעים לראות את זה, לכמה שיותר אנשים לצפות בתוכן שמלמד איך לבחון עסקאות מהסוג הזה ומעסקאות אחרות. ליאור, תודה רבה, אנחנו מאוד מעריכים את זה. אני רואה שאתה למדת שאתה איתנו, איתכם כל עסקה היא בטוחה. קודם כל אני שמח לשמוע ותודה, אבל באמת גם מה למדתם על הבחינה של העסקאות מהסוג הזה, גם אם זה במקומות אחרים וזה בסדר, העיקר שתיכנסו לעסקה טובה ובטוחה. עכשיו בואו נעשה סימולציה קטנה. מה יקרה למישהו שלוקח 100,000 שקלים ומשקיע אותם במשך 10 שנים? עכשיו תראו, אני אישית לא מאמין בהתעשרות מהירה, בלהיות מיליונר בין לילה או לשבת על חוף הים ולהפוך להיות מיליונר. אני לא מאמין בדברים האלה ולא נתקלתי בהם. כסף עושים בצורה בטוחה על פני זמן ארוך. ככה זה, אין מה לעשות. מה יקרה למי שיכנס לעסקאות מהסוג הזה עם 100,000 שקלים ל-10 שנים? במשך 10 שנים יצליח לעשות בממוצע 16% תשואה לכסף. יש עסקאות שהם מכוונים ל-20%, יש עסקאות שהם מכוונים ל-14% בממוצע. כמו העסקה שהראיתי לכם עכשיו, התכנון בה הוא לעשות כ-16-17% בשנה. מי שישים 100,000 שקלים למשך 10 שנים, יעשה יותר מפי 4 על הכסף שלו. ייקח 100,000 שקלים ויהפוך אותם לכ-450,000 שקלים. מי שישקיע 250,000 שקלים, ויצליח להשקיע אותם במשך 10 שנים בצורות כאלה, יעשה כבר מעל מיליון שקל. מי שיכניס 500 אלף שקלים לעסקאות מהסוג הזה במשך 10 שנים, כבר יעשה מעל 2 מיליון שקל. וכו וכו וכו. ובעידן שלנו אנחנו חייבים להשקיע את הכסף שלנו. הכסף שלנו לא יגדל ולא, אנחנו לא נוכל להגיע לרווחה כלכלית אם הכסף לא יעבוד בשבילנו. הרצל, תודה רבה על כל המחמאות. כיף לראות אותך וכיף שאתה צופה. זהו חברים, אנחנו בזה אנחנו מסכמים את הלייב הזה והאחרון על סוג העסקאות שאני חושב שהיום הוא הסוג הכי רווחי שיש היום, באמת סוג שהופך את ההשקעה להשקעה פסיבית. אם תיקחו את הכללים שנתנו לכם בשבועיים האחרונים, תבחנו עסקאות אך ורק על פי הכללים האלה, ותמצאו השקעות שמתקיימים בהם הכללים האלה, ותשקיעו את הכסף שלכם, תסתכלו על פני זמן של 10 שנים קדימה, תשקיעו 500,000, תקבלו מעל 2 מיליון. תשקיעו 250,000, תקבלו סביב המיליון. זה באמת דרך מאוד 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 מהירה יחסית לעשות סכומי כסף מאוד מאוד גדולים. ותמיד יש סיכון, אבל בסיכון די נמוך, עם סיכוי תשואה מאוד מאוד גבוה. תשתפו, תייגו אנשים שאתם יודעים שהולכים להיכנס להשקעות. כמובן שמי שמכם רוצה מוזמן לשלוח את הטלפון בפרטי, בואו אלינו לפגישת ייעוץ, חינמית כמובן, פגישה שכל מטרתה לבחון ביחד איזה סוג השקעה מתאים לכם, מה צריך שיתקיים בהשקעה הזאת, אם יש לנו נציע לכם להיכנס איתנו שותפים, ואם אין לנו ניתן לכם את כל מה שאתם צריכים כדי לבחון השקעה כזאת בצורה נכונה.
נהנתם? תוכלו לשמוע את כל הפרקים בספוטיפיי, אפל מיוזיק וגוגל פודקאסט. אל תשכחו לעשות לנו לייק בפייסבוק, BNC יזמות והשקעות נדל"ן, ובאינסטגרם, BNC קו תחתון אינבסטמנטס. להתראות בפרק הבא.